אלן, זה פרק מיוחד מתוך סדרת פרקים שנקראת מגבירים את האור, שיצרתי לאחר אירועי השביעי באוקטובר והמלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה. בימים כל כך מורכבים וקשים כמו הימים האלה, כשהכל כל כך שחור מסביב, מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק להכניס עוד ועוד אור למרחב שלנו. ובמיוחד בשביל זה קיימתי סדרה של מפגשים מיוחדים שבהם ביחד עם אורחים שאני מביא, נביא לכם פרספקטיבות חדשות, כלים שעוזרים ובעיקר אנרגיה טובה ומעצימה. אני מקווה שתפיקו ערך מהסדרה המיוחדת הזאת, ואם אהבתם והתחברתם, אני אשמח גם שתשתפו את הפרק הזה עם עוד אנשים, כי במיוחד בתקופה כזאת צריך להגביר עוד ועוד את האור. אז אני מאחל לכם האזנה נעימה, ומקווה שיחזרו לנו ימים שקטים ובמהרה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות.
זהו, ערן, מה אני אגיד לך? אני מת עליך, ערן הוא מנטור הרבה שנים כבר, באמת הרבה שנים, כבר איזה 20 שנה, כתב שני ספרים, באמת הוביל הרבה אנשים להצלחה, כולל אותי, בליווי עסקי ובקורסים וסדנאות, ובקהילה שלך הייתי, ואיפה לא הייתי אחריך, אז יאללה, קח אותנו.
תודה, עדי, ובאמת... אני שמח על ההזדמנות, ואתה יודע, גם בימים המורכבים האלה, ובעצם הנושא שבחרתי שנעסוק בו היום, קראתי לזה משבר כקריאה להתעוררות ושינוי. אני אגיד ככה כמה מילים על עצמי, לדעות מי שלא מכיר, ככה ממשיך להצגה של עדי, אז אני באמת קרוב ל-20 שנה מלווה אנשים בתהליכי שינוי וטרנספורמציה בחיים, בעסקים שלהם. אני עצמי, זה איזושהי הכרה שככה התחלחלה לי ממש בתקופה האחרונה, אולי זה יפתיע אותך עדי. שאני איש של שינוי, כאילו, זה שאנחנו הרבה פעמים עיוורים לעצמנו.
לא, אתה walk the talk לגמרי אבל בעולם הזה.
אז כן, אז אני רק לאחרונה, אבל ככה הכרתי בעצמי בדבר הזה שאני איש של שינוי. באמת לאורך השנים עשיתי הרבה מאוד שינויים, אם זה באמת לפני כ-17 שנים מעבר משכירות לעצמי, עבדתי כרבה שנים באינטל בתפקידים בכירים, דרך עצמאית, הקמה של עסקים, מכירה של עסקים, הרבה מאוד תוכניות והרבה מאוד דברים שעשיתי, התמודדויות, מחלת סרטן, גירושים, אהבה חדשה, נתתי במשפחה לטיול של שנה בעולם, עשיתי הרבה 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 מאוד דברים, באמת זכיתי גם ללוות הרבה מאוד אנשים בתהליכי שינוי מאוד מאוד עמוקים בחיים שלהם, ואני רוצה ככה את הסשן שיש לנו היום באמת להסתכל על המשבר הזה מכמה זוויות נוספות, ולראות איך באמת המשבר הזה מהווה קריאה בעיניים מאוד מאוד גדולה עבורנו, להתעוררות וקריאה מאוד מאוד גדולה גם לשינוי, ואני רוצה אבל להתחיל רגע לדבר על הפיל שבחדר, אוקיי? והפיל שבחדר מבחינתי זה שלכל אחד מאיתנו נמצא כנראה במקום אחר כרגע מבחינת ההתמודדות שלו עם כל מה שקרה וקורה. יש אנשים שזה פגע בהם במעגל ראשון, יש כאלה במעגל שני או שלישי, וכל אחד מן הסתם נמצא במקום אחר מול כל התחושה של האובדן והאבל והכאב והכעס או הפחד או מה שזה לא יהיה, ויש כמו שדי דיבר קודם על החוסר לגיטימציה לרגע להרגיש טוב שיש גם לאנשים בהקשר הזה, יש כאלה שעוד נמצאים עמוק בתוך השלבים של הכאב והאובדן ויש כאלה שמנסים לתרומם משם, אז יש כאלה שאולי הדברים שאני אדבר עליהם כאן יפגשו אותם יותר בפניות להקשיב ולקבל ולקחת, ויש אולי שפחות וזה בסדר, ושכל אחד באמת ייקח את מה שנכון עבורו ואת מה שמתאים לו, ואני באמת רוצה להציג כאן פרספקטיבה שלי לדברים, ואני אסתכל על זה באמת משתי, אני רוצה שאני אסתכל על הדברים כאן משתי נקודות מבט, לנקודת המבט הראשונה אני קראתי לה גלובלית, כאילו גבוהה יותר, מה זאת אומרת גלובלית, ברמה של ה... אפשר לקרוא לזה ברמה של המדינה, ברמה שלנו כעם, או אפילו ברמה של גלובלית של העולם, אפשר להסתכל על זה. וברמה השנייה זה רמה אינדיבידואלית האישית של כל אחד ואחד מאיתנו ברמה האישית שלו, של החיים האישיים הספציפיים הפרטיים שלו. אז אנחנו נסתכל ככה בשני הרמות האלה, וניקח אתכם דרך שלושה, קראתי לזה ציוני דרך או שלבים, שנדבר עליהם. הראשון זה על המשבר כמשבר, השני בעצם על שלב התעוררות, והשלישי זה השלב של שינוי או הזדמנות. אז אנחנו ככה נעבור בין שתי הנקודות מבט האלה, דרך שלושת השלבים האלה, זה ככה מבחינת איך שנעבור את הסשן הזה היום, אז זהו, מהנדס שבי סידר את הדברים בצורה דידקטית, אז אפשר להתחיל. אז אני רוצה באמת שנדבר על הדבר, הראשון, זה קודם כל המשבר, וברמה הגלובלית, איך שאני מסתכל על המשבר הזה, יש פה משהו מאוד מאוד גדול שקורה. אתם יודעים, גם בקורונה היה משבר ברמה עולמית וכולי, אבל אני חושב שמה שאנחנו חווים כרגע, בעיניי זה אפילו יותר דרמטי ויותר משמעותי מהקורונה. אני חושב שיש כאן, וזה המשך אגב לדעתי מאוד ישיר של מה שקרה בקורונה, אני חושב שיש כאן משבר מאוד מאוד גדול, משבר אמון של העם, בכל הדבר הזה שנקרא ממסד, הנהגה, אפילו לצערי בצבא או ביטחון, יש פה משבר של תפיסות, משבר של קונספציות, משבר מאוד מאוד גדול. אני חושב שהרבה מאוד מאיתנו מרגישים שדי משכו לנו את השטיח מתחת לרגליים עם כל מה שקרה, ושדברים שהיו נראים לנו מאוד מובנים מאליהם, או בטוחים או מובנים מאליהם, הם כבר לאו דווקא כאלה. ואני חושב שלמשבר הזה יש השפעות מרחיקות לכת, ויהיו השפעות מרחיקות לכת עוד בהמשך. אני מאוד מקווה שזה יקרה. אני חושב שאם נחזור כעם או כמדינה למצב שבו היינו בשישי באוקטובר, בלי שקרה פה איזה משהו מאוד מאוד דרמטי ושונה, אז כל המחיר העצום והכואב הזה ששילמנו יהיה לריק. אז זה קודם כל ברמה הגלובלית. ברמה האישית, אני חושב שכל אחד מאיתנו גם חווה משבר מאוד מאוד משמעותי ברמת האמונות שלנו, ברמת תחושת הביטחון, משבר של אובדן, וגם פה נשבעות הרבה מאוד תפיסות וקונספציות, ואני חושב שזה באמת שבר מאוד מאוד גדול בהרבה דברים שבטחנו בהם והאמנו מהם, וכמו שאמרתי, זה שהאדמה נשמטת תחת לרגליים, וזה דבר מאוד משמעותי. אז זה קודם כל רגע להכיר במה שאנחנו חווים ועוברים כרגע. הצד השני של זה, יש משפט של, אני נתקלתי בו בספר של נפוליון היל, חשוב והתעשר, שהוא אמר משהו בסגנון של, אל תתפסו אותי על הציטוט הכי מדויק, אבל זה בסגנון של כל משבר תומן בחובו את זרעי ההזדמנות של העתיד. ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד נכון, ואני יודע, וזה אולי לחלק מכם נשמע רגע קשה לדבר במונחים של הזדמנות על מה שקורה כאן ועל השבר הגדול הזה, אבל גם אם נסתכל רגע בהיסטוריה שלנו ובהיסטוריה של העם שלנו, ותכף נסתכל גם ברמה הפרטית, אני חושב ומאמין שמדינת ישראל הוקמה בזכות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בזכות השואה. זאת אומרת, זה נכון שהתנועה הציונית הייתה קיימת קודם, והיו מחשבות והיו שיחות ודיונים על הקמה של מדינה, אבל האירוע הזה ללא ספק היווה זרז מאוד מאוד משמעותי, שאחריו הוקמה המדינה בפועל, וגם אני חושב שהאירוע הזה של השואה יצר אקלים פוליטי בעולם, שאפשר לדבר הזה לקרות. אז אני חושב שאנחנו כבר כעם, יש לנו כאן איזשהו בהיסטוריה שלנו, אירוע מאוד מאוד משמעותי, מאוד כואב, שבעקבותיו נוצרה המדינה, אז הוא קם הדבר הפלאי הזה שנקרא ישראל. אז זה קודם כל, ככה קצת באמת על המקום הזה, שכל משבר בתוכו קיימים זרעי ההזדמנות. גם ברמה האינדיבידואלית, ואני מזמין אתכם רגע, כל אחד להסתכל עבור עצמו, איך משבר כזה או אחר היווה איזושהי נקודת מפנה ואיזו נקודת הזדמנות בחיים. אני יכול לשתף אתכם ברמה האישית שלי, אני לפני כ-5 שנים, בינואר זה יהיה 5 שנים, התגלה לי סרטן, טלטלה מאוד מאוד גדולה, משבר מאוד מאוד גדול באמצע החיים, אבל המשבר הזה, שוב, כמובן אחרי ההתמודדות עם ההחלמה וכל שהייתי כבר בריא, הוא היווה נקודת מפנה דרמטית ואולי הכי משמעותית בחיים שלי עד היום, ואני היום באמת מתייחס גם לאירוע הזה מבחינתי, כסוג של מתנה, אמנם באריזה מחורבנת, אבל עדיין מתנה, ששינה את החיים שלי מהקצה לקצה. אני חושב שדיפו מכיר אותי מלפני ואחרי, ושמעתי אותו לא פעם, וגם דיברנו על זה בפרק שלנו, בפודקאסט שלי, שאוטוטו הולך להתפרסם יום ראשון כנראה, על איך הייתי לפני ואחרי, ואני עם כל המוזרות אולי במה שאני אגיד, אני מוקיר תודה על החוויה הזאת, כי היא באמת הפכה לי את החיים, והפכה את החיים שלי להרבה יותר טובים ושלמים מבחינתי. אני יודע שכשאנחנו נמצאים כרגע בתוך אירוע דרמטי כל כך, זה קשה עד בלתי אפשרי רגע להבין את זה או לראות את זה אפילו, ולפעמים גם רק בדיעבד, וגם אז לא תמיד אפשר להבין את המשמעות הזה, וצריך לחפש כדי לגלות לפעמים איך משבר כזה או אחר באמת היווה איזושהי נקודת משמעות מאוד מאוד משמעותית עבורנו. ואני רוצה רגע כאן, שניקח רגע את זה רגע לעצור, ומי שרוצה לכתוב לי פה בצ'אט ולשתף, אם הוא יכול לראות ברמה האישית שלו משברים מאוד מאוד משמעותיים או דרמטיים שעברתם בחיים שלכם, ואיזה הזדמנויות נולדו מכך. אז אם מישהו רוצה ככה לשתף ולכתוב לנו בצ'אט, זה מאוד יעזור. לא יודע, הדים, אתה, יש לך ככה איזשהו אירוע כזה שאתה רואה אותו ככזה?
אצלי זה היה קורונה, חד משמעית הקורונה, ולא סתם אני התחלתי את מה שהתחלתי איתך, זה היה להמציא את עצמי מחדש לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז וזה בא אחרי חצי שנה של השתבללות וגם לפני זה ידעתי שאני צריך לעשות שינוי, זה הקטע.
אז זה בדיוק העניין, זאת אומרת, אנחנו לפעמים צריכים את המשבר הזה כדי שגרמנו לשינוי. אז הנה, אנשים כבר כותבים, אז איידנה, אני כפשט פה, פיתורים שגרמו לפתוח עסק, הייתי ילדה מוחרמת והיום אני מלווה אנשים וילדים באותו מצב, גם בקורונה הרגיש לי סוף העולם וזמן לקבל אומץ ולעשות, זוהר גם חלתה בסרטן ופיתחה שיטה שחריה. אז שוב, אני שמח שאתם רואים את הדברים האלה, וזה חשוב באמת רגע להסתכל על הדברים האלה. וזה מביא אותי בעצם, כאילו, ההבנה הזאת היא שכל משבר תומן בחובו את ההזדמנות, נובע מחוק, אפשר לקרוא לו חוק יקומי, אוקיי? אני ככה מכיר אותו איזשהו חוק יקומי, שנקרא חוק הקוטביות או חוק הדואליות. ומה שהוא אומר, זה איזשהו עיקרון או אמונה שאומרת שלכל דבר בעולם שלנו יש שני היבטים, או שני כוחות אפילו, משלימים. זה כמו הין ויאנג שבאים ביחד. והניגודים האלה בהרבה פעמים גם הם קשורים אחד בשני. זאת אומרת, הם לא יכולים אחד בשני, כי אחד מגדיר את השני. מה זה אומר? למשל, חושך ואור, אוקיי? אני לא יכול, אור לא היה יכול להיות קיים אם לא היה קיים חושך. אוקיי? זאת אומרת, הם חייבים לבוא ביחד, הם מגדירים אחד את השני. אותו דבר טוב ורע, גבוה ונמוך, בסדר? בסוף שבוע האחרון יחד עם ורד טיילנו קצת במדבר, קצת ככה להתנתק, טיפסנו על כמה ערים גבוהים, ואתה לא יכול להעריך את היופי של הפסגה, אם לא הייתה לפני כן בתחתית שלה, נכון? זאת אומרת, הדבר הזה, ככה העולם שלנו בנוי מהניגודים האלה, שהם מחוברים ביחד, ואני מציין את זה כאן, כי זה בדיוק קשור למה שאנחנו מדברים עליו כאן, מתוך משבר כזה יכולה לצאת גם הזדמנות מאוד מאוד גדולה. ולפעמים כדי שמשהו חדש ייוולד, משהו ישן צריך למות. ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים כרגע, זה, אני לא מדבר על המוות הפיזי של אנשים, אז בכלל אני מדבר על מוות של הרבה מאוד תפיסות ואמונות וקונספציות, ומבנים שנשברים. אמון זה מבנה שנשבר. אני חושב שהאמון שלנו בהנהגה, ואמון שלנו במערכת ביטחון, זה דברים שנשברים, ואימון שלנו במערכת האזרחית, אגב, כאילו, תראו מה קורה כאן, לצד זה שכל המבנים הישנים האלה לא מתפקדים, נוצרו כאן הרבה מאוד יוזמות אזרחיות מדהימות, שהן יוצרות כאן משהו חדש, וזה בדיוק כמו אותה דואליות, משהו ישן מת, ומשהו חדש נולד ונוצר. אז זה בעצם, קודם כל, ההסתכלות הרחבה על הדבר הזה, השלב הזה של המשבר. אני חושב שאם אנחנו רגע מסוגלים להמשיך רגע מעבר לשלב המשברי של המשבר, שהוא הטבעי שלנו, זה יכול להיות, אנחנו יכולים להגיע בעצם לשלב הבא, שזה השלב של ההתעוררות. כי אני חושב שמשבר הוא קודם כל קריאה להתעוררות. כמו שאמרתי קודם, אם המשבר יישאר אצלנו רק ברמה של משבר, ולא תהיה איזושהי התעוררות מאוד מאוד גדולה, וקריאה לשינוי, ואחר כך גם שינוי בפועל, פספסנו כאן משהו מאוד מאוד מהותי, ושילמנו מחירים לריק. ברמה הגלובלית, אני חוזר רגע לשתי הזוויות הסתכלות שלנו, ברמה הגלובלית אני חושב שהרבה מאוד אנשים היום מתעוררים מאיזושהי אשליה, אני חושב ששוב, בקורונה האשליה הזאת התחילה להתפוגג, והרבה מאוד אנשים התעוררו כבר אז, אני חושב שעכשיו היא מתעוררת בעוד רמה, והאשליה הזאת בעיניי זה אשליה של מישהו אחר אחראי על החיים שלי, מישהו אחר ידאג לי, מישהו אחר ימלא את צרכיי, זה לא בידיים שלי, אני חושב שהאשליה הזאת מתנפצת מאוד מאוד, בקורונה ראינו את זה בהיבטים התעסוקתיים וכלכליים, הרבה מאוד אנשים לפני הקורונה האמינו שמקום העבודה שלהם יעניק להם ביטחון כלכלי. אני כבר ב-2016 בספר השני שלי להתעורר, כתבתי שם עמוד 19, כתוב שם שיש וירוס מסוכן שמסתובב בעולם, והווירוס הזה זה בעצם וירוס מחשבתי, שאנשים חושבים שמקום העבודה מעניק להם ביטחון כלכלי. בארבע שנים מאוחר יותר באה הקורונה, ומיליוני מובטלים בכל העולם הוכיחה שאין דבר כזה ביטחון תעסוקתי, וזה משהו שנשבר אצל הרבה מאוד אנשים, וגרם להרבה מאוד אנשים לקחת אחריות על החיים שלהם, גרם להם להבין שאף אחד אחר לא ידאג לעתיד הכלכלי שלהם ולתעסוקה שלהם, והם צריכים לעשות את זה. ואני חושב שגם עכשיו אנחנו חווים משהו כזה אפילו בעוצמה גבוהה גדולה יותר, כי אני חושב שזה פשוט רב מערכתי יותר. אני חושב שזה פוגש אותנו בהרבה מאוד גזרות, בגזרה של הביטחון והביטחון האישי, בגזרה הכלכלית בוודאי, ובהרבה מאוד היבטים נוספים. ואני חושב שההתעוררות שקורית כאן בעיניי, זה התעוררות שנדרש כאן משהו אחר ומשהו חדש, כי המערכות, התפיסות, הקונספציות השלטוניות, בריאותיות, ביטחוניות, כלכליות, פוליטיות, מה שלא תרצו, הם כבר לא תקפות יותר, ונדרש כאן שינוי. וזה ככה ברמה הגלובלית. זאת אומרת, אם אנחנו לא נבין שאירוע כזה גדול וכל כך דרמטי קרה כדי לעורר אותנו כבני אדם, כדי לעורר אותנו כעם, כדי לעורר אותנו אפילו כעולם, כן? אני חושב שהמלחמה האמיתית פה זה מלחמה של חושך באור, מלחמה של באמת של... היא הרבה יותר גדולה מישראל פלסטינאים, זה משהו הרבה יותר רחב. תראו מה קורה בעולם בעקבות הדבר הזה. זו תנועה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משמעותית. אנחנו כאן באמת אולי באינטנסיביות הכי גדולה, אבל ההפגנות היום וכל הדברים שקורים שם, זה תפיסה בין זו התנגשות בין שני תפיסות עולם מאוד מאוד קיצוניות אחת לשנייה, והדבר הזה אני חושב הוא באמת מתוך ההתעוררות הזאת, וזה בעיניי דבר טוב. אני חושב שהוא טוב כי מתוך התעוררות כזאת יכול באמת להיווצר שינוי. אני חושב שהאירוע הדרמטי הזה שאנחנו עוברים הוא כזה שבעקבותיו דברים, כמו שאמרתי, לא יוכלו לחזור לרגיל שלהם, וזה לא רק בהיבטים של פוליטיים אולי, של אם הממשלה תיפול או תופל או תתפטר, מה שכנראה לא יקרה, אבל אני לא רואה אותה ממשיכה. אני לא חושב אבל שאנשים כאן יסכימו לקבל את עוד מאותו הדבר. אני לא חושב שאנשים כאן יסכימו לחזור למה שהיה, ונדרש כאן איזשהו סוג של ריסטארט באמת על כל השיטה ועל כל המנגנונים הישנים, כי רק כשהכל ככה מתפרק אפשר ליצור משהו חדש, והחדש הזה, כמו שאמרתי קודם, הוא מתחיל כבר להיווצר כאן על ידי אנשים בכל מיני יוזמות אזרחיות כאלה ואחרות, שהם בסדרי גודל שלא ראינו אותם בעבר. ואני חושב שהם הדבר היותר חזק מכל, אתם יודעים, מכל איזושהי ועדה בכנסת שיחליט עכשיו לתת פרצוי כזה או אחר. אני חושב שהיוזמות האזרחיות האלה הרבה יותר חזקות. והם יגיעו, הפתרונות החדשים יגיעו מאנשים שלא, נקרא לזה, לא נגועים בדרכים הישנות, לא נגועים בשיטות הישנות. וזה משם באמת בעיניי תבוא התקווה. אז זה, שוב, ברמה הגלובלית. ברמה האישית, אני חושב, אני עם כל אחד מהלקוחות שלי בשבועות האחרונים, כל מה שאני מלווה היום באופן אישי, היו לי שיחות על זה. והשאלה שהצבתי להם, וזו שאלה שאני גם מציב לעצמי, ואני מזמין אתכם גם להציב את השאלה הזאת לעצמכם. יודעים, אפשר להסתכל על אירוע כזה כמשהו חיצוני לנו, להגיד, אוקיי, קרה איזושהי טרגדיה מאוד מאוד גדולה, האירוע הזה בדרום, אפילו אם אני לא נפגעתי מזה באופן אישי או ישיר, אז להגיד, אוקיי, זה קרה וקרה למדינה. זה דרך אחת להסתכל על הדברים. דרך אחרת, אני חושב, יותר חשובה, זה להסתכל על הדבר הזה ולהגיד לעצמי, אוקיי, אם אני כרגע חווה אירוע כזה, כאינדיבידואל בתוך הדבר הגדול יותר, מה האירוע הזה, אוקיי, מה האירוע הזה דורש ממני לבחון בחיים שלי? איזה התעוררות אני נדרש לה? אוקיי, איזה היבטים בחיים שלי אני נדרש לשנות? מה אני צריך לראות שאני לא רואה? אני חוזר שוב רגע כדוגמה רגע תקופה שחליתי בסרטן, זה היה השאלות ששאלתי את עצמי. אמרתי לעצמי, אני לא מאמין שמשכתי לעצמי חוויית חיים כזאת כמו סרטן, אם לא היה כאן איזשהו קריאה מאוד מאוד ברורה עבורי, קריאת נשמה, אפשר לקרוא לזה קריאה של הנשמה שלי, לאיזשהו שינוי בחיים שלי. אני עבורי זה לא, זה פשוט לא נתפס כמשהו שאפשרי. וזה לקח אותי באמת לשאול אחר כך שאלות הרבה יותר מאוד משמעותיות, כדי לבחון את ההיבטים בחיים שלי, ולראות באמת מה נדרש להשתנות. וההתעוררות, השלב הזה של התעוררות, זה אומר לשים הרבה מאוד סימני שאלה על כל מיני היבטי חיים שיש לנו אולי, מה שנקרא, סימני קריאה מובהקים לגביהם. ואחד הדברים שאני בכלל חושב שבעת הזאת, עוד לפני שמה שקרה, שחשוב לעשות בחיים שלנו, זה להטיל ספק בהרבה מאוד דברים סביבנו, להטיל ספק באמונות שיש לנו. אתם יודעים, יש את המשפט הקלאסי של איינשטיין שכולם מכירים, שאנחנו לא נוכל לפתור את הבעיות שיצרנו באותה רמת חשיבה שיצרנו את הבעיות האלה, ושחוסר שפיות זה לעשות שוב ושוב את אותן פעולות ולצפות שתוצאה תהיה שונה. ולכן אנחנו חייבים לבחון מחדש את כל ההיבטים האלה, ולשאול את עצמנו שאלות על כל תחום בחיים. וזה תרגיל שבעיניי מאוד פרקטי ומאוד מעשי שאתם יכולים לעשות בעקבות הסשן הזה, זה להסתכל על כל תחום בחיים שלכם, ושאול את עצמכם שם את השאלות האלה. מה נדרש ממני כאן לשנות? לאיזו התעוררות אני נדרש? מה אני צריך לראות שאני לא רואה? כל תחום בחיים, תסתכלו על העיסוק שלכם, על כסף, על מערכות יחסים, על מגורים, על ילדים, הורות, בריאות, זוגיות, גשמה, ייעוד, מה שאתם לא רוצים. תסתכלו על הסביבה שלכם, על הקהילה שאתם נמצאים בה. תסתכלו על כל ההיבטים האלה. זה לא אומר שאת כולם אתם צריכים לשנות, אבל תסתכלו עליהם באומץ, תסתכלו עליהם בכנות, ותבחנו מה השינוי שנדרש. עכשיו, אני אתן לכם פה רמז. בדרך כלל, האזורים שדורשים שינוי, הם בולטים. אוקיי? הם בולטים. הייתה לי ממש היום בצהריים שיחה עם לקוח שאני מלווה, בעל עסק, שכבר עוד לפני האירוע הזה, הוא כבר קרוב לשנתיים, באתגר כלכלי בעסק שלו, הוא כל פעם מגיע ככה עם הגב לקיר, מציל את עצמו, מגיע לרווחה, אבל אז עוברים כמה חודשים, ושוב פעם עם הגב לקיר, וזה ממש איזשהו ספירלה כזאת, שהוא בתוכה תקופה מאוד מאוד ארוכה, ועכשיו הגיע האירוע הזה, וכמובן השפיע על העסק שלו בצורה מאוד מאוד דרמטית. ואמרתי לו, אוקיי, כאילו אפשר להסתכל לראות את זה, כי אתה ממש נדחק לעשות פה איזשהו שינוי בעסק שלך. עכשיו, השיחות שלנו על זה שהוא צריך שינוי בעסק שלו כבר התחילו לפני חודשים ארוכים, והוא מאוד רוצה לעשות שינוי, אבל הוא פוחד. ובאה המציאות הזאת, ואפשר להגיד, נתנה לו איזה מין כפה כזאת של אין לך ברירה עכשיו, אתה לא יכול לא להסתכל על זה, זה בדיוק מה שאני חוויתי עם הסרטן. בא הסרטן, נתן לי כזאת כפה בחיים, אמר לי, אתה לא יכול להתעלם יותר. אז בגלל זה אני אומר, האזורים שבהם אנחנו נדרשים לשינוי, הם בדרך כלל יהיו בולטים, ובדרך כלל קל לזהות אותם, אם אנחנו מוכנים באומץ להסתכל עליהם. אחרי שאני חליתי, עלו בי באמת, שהתחלתי להסתכל על כל תחומי החיים שלי, לא השארתי, אפשר להגיד, לא השארתי אבן על אבן, הפכתי את כל האבנים, והסתכלתי ובחנתי אותם, והסתכלתי על שאלות מאוד מהותיות שעלו לי לגבי הזוגיות שלי, ולגבי סגנון החיים שלי, וצורת המגורים שלי, והקשר שלי עם הילדים, וההורות שלי, והעיסוק שלי, באמת, בחנתי את כל ההיבטים האלה, כדי לראות איפה נדרש השינוי, וראיתי, זה ברגע שאנחנו מוכנים באמת באומץ להסתכל, אז אנחנו רואים את הדברים האלה, ואז אפשר לעשות שינוי.
אירן, תן דוגמאות, תהיה נדיב, תספר שעשית קעקוע, תספר שהלכת לסדנאות כאלה ואחרות, תספר ש... אתה יודע, את כל ה...
כל הג'וס אתה רוצה.
כן, תן את הג'וס, אחי. אם אתה רוצה, אני סתם צוחק, אבל...
לא, סבבה, אני איתך, אני בסדר גמור, תודה. אז אני יכול לתת פה כמה דוגמאות באמת, שתבינו במה מדובר, אז כאמור, אחרי הסרטן, באמת אחד, שקרו, אני התגרשתי, אחרי 30 שנה, יצאתי לדרך לחיים חדשים, שיניתי את מקום המגורים, דיבר פה על קעקוע, בסדר, דברים קטנים. אחד הדברים, נגיד, שאני ראיתי שאני מאוד חשובים לי בחיים, והחלטתי להעמיק בהם, זה היה כל העולם של המיניות שלי. ויצאתי פה למסע חקירה מאוד מאוד עמוק, הלכתי לסדנאות, שמעולם כנראה לא הייתי מאמין על עצמי שאני אעשה אותם, מאוד מאוד נועזות, מאוד קשוחות גם, הכנסתי את עצמי לתהליך התפתחות מאוד מאוד מואץ, מאוד מאוד עמוק, כל מערכת היחסים שלי עם הילדים שלי השתנתה לחלוטין, כל ההורות שלי השתנתה, מצאתי אהבה חדשה, כאילו שלא חוויתי אינטימיות כזאת וקרבה כזאת ועומק כזה של קשר לפני כן. זאת אומרת, בגלל זה אני אמרתי קודם שמבחינתי הסרטן הייתה מתנה מאוד מאוד גדולה לחיים שלי, ככה אני מסתכל על זה היום. וזה באמת אפשר לי, בגלל המשבר הזה, לעשות שינויים מאוד מאוד מהותיים ומאוד דרמטיים בחיים שלי, מתוך שוב, בגדול, בגלל לכאורה שלא הייתה לי ברירה. ובעצם אני חושב שמשבר כזה הוא באמת קריאה לעצירה ולבחינה מחודשת של כל היבטי החיים שלנו. ויכול להיות שאתם עכשיו נמצאים באיזושהי עבודה והוציאו אתכם לחל"ת, או פיטרו אתכם, או משהו כזה. אז כמובן שהתגובה האינסטינקטיבית שיכולה להיות של פחד וחרדה ורצון לחזור, לעבודה כזו או אחרת או דומה, או לעיסוק דומה כזה או אחר, כי צריך את הכסף וכולי. אבל אפשר גם רגע אולי לעצור ולשאול את עצמי, אוקיי, מה אני באמת רוצה? אולי כבר העיסוק הזה כבר לא בשבילי. כמו אותו בעל עסק שתיארתי קודם שרוצה את השינוי, אולי הדבר הזה כבר לא בשבילי, אולי מערכת היחסים שאני נמצא בה כבר לא בשבילי. מה שזה לא יהיה, איפה שזה לא פוגש אתכם. אני חושב שזה באמת דבר מאוד מאוד משמעותי. אם אנחנו מוכנים להסתכל על ההיבטים האלה, אם אנחנו מוכנים לעבור את ההתעוררות הזאת, פה נפתח לנו חלון חדש, וזה חלון של הזדמנויות. הזדמנויות לשינוי, הזדמנויות להתפתחות, ואירוע כזה טראומטי ומכונן שאנחנו עוברים, זה אירוע ממש מכונן להתעוררות של אנשים. כמובן שחבל וכואב שהיה נדרש משהו כל כך כואב כדי שאולי יעורר אנשים, אבל זה פשוט משהו שאי אפשר להישאר יותר אדישים אליו. ואני חושב ששוב, אם אנחנו נדבר רגע על השלב של ההזדמנות, אז שוב, ברמה הגלובלית, ברמה האישית, אז גם הקורונה גרמה להרבה מאוד אנשים, כמו שאמרתי, להתעורר, לראות פה הרבה מאוד הונאות, שקרים, מוניפולציות שהכילו אותנו במשך שנים, ולהבין שבאמת האחריות האישית אצלנו. ואני חושב שכבר ראינו את זה עוד באירוע עצמו, עוד באותה שבת, שאנשים יצאו באופן פרטי לחלץ את בני המשפחה שלהם, הם לא חיכו לצבא. זה נשמע לנו אבסורדי, אבל אני חושב שזה, שוב, זה דוגמה לאיך התעוררות כזאת קורית, שאנשים לוקחים אחריות על עתידם ולוקחים את גורלם בידם. וזה התעוררות והתפקחות, ואני חושב שזה תביא אנשים למצב באמת פרואקטיבי, ופעיל בחיים שלהם, למקום שאנחנו לא נשארים תלויים במישהו אחר חיצוני שיציל אותנו או שידאג לנו, ולוקחים אחריות מלאה על החיים שלנו. עכשיו, יכול להיות שאתם תגידו, כן, זה התפקיד של הממשלה, ואתם צודקים, זה התפקיד. אנחנו משלמים הרבה מיסים, ובחרנו בהם כדי שיעשו את זה. אבל עדיין אני לא שם את האחריות עליהם. אני אתן לכם פה רגע דוגמה שאולי תמחיש את זה. כשחליתי, אז כמובן הלכתי לרופאים ונעזרתי ברופאים ובמערכת הבריאות כמובן, אבל בשום שלב לא העברתי את האחריות על ההחלמה שלי לידיים של הרופאים שעבדתי, שטיפלו בי, בשום שלב. אני בדקתי והלכתי לעוד חוות דעת ואימתתי אותם עם דברים שחקרתי ולמדתי לבד וטיפלתי בעצמי בעוד דרכים, לא דרך הרפואה הקונבנציונלית. האחריות על ההחלמה שלי הייתה 100% ולפני הכל בידיים שלי. נעזרתי באחרים, ברור, ואני מוכיר תודה על זה, אין פה שאלה, אבל האחריות היא עליי, וזה בדיוק המקום אני חושב שאנחנו עוברים אליו, וזו הזדמנות בעיניי מאוד מאוד גדולה, וגם זה ככה היה גם בקורונה, יש כאלה שלמשל עסקים שחיכו שהממשלה תציל אותם, עם מענק כזה או נדבה כזו או אחרת, ויש כאלה שיצרו את עצמם מחדש, והמציאו את עצמם מחדש, את הדוגמה לגמרי לדבר הזה, ויכולת להישאר בקורבנות ולהגיד תצילו אותי, תצילו אותי ולקושש עוד מענק פה ושם, אבל אפשר גם לעשות את זה בדרך אחרת ובאמת באמת לקחת האחריות. מתי באופן כללי אנחנו יוצרים שינוי בחיים? יש בדרך כלל שני כוחות דרמטיים שמניעים אותנו לשינוי. אחד זה מתוך תשוקה למשהו שאני רוצה מאוד מאוד, אוקיי? כשעזבתי אי שם ב-2006 את אינטל ויצאתי בדרך עצמאית, זה היה מתוך תשוקה. יצאתי מתוך תשוקה ליצור את העתיד שלי, מתוך תשוקה לעצמאות, מתוך תשוקה לביטוי עצמי בעסק שאני אקים, זו הייתה תנועה מתוך תשוקה. מה הכוח השני שמניע אותנו לשינוי? זה להימנע מכאב, להימנע מכאב או להימנע מסבל. כשאנחנו עם הגב לקיר, אין לנו ברירה, הכאב כל כך גדול, הכוח הזה גורם לנו, יוצר בנו אנרגיה לשינוי. והרבה פעמים שדווקא במקום הזה שאנחנו עם הגב לקיר, יש לנו, או התחושה שלנו שיש לנו פחות מה להפסיד. אוקיי? זה מה שאני חושב שיקרה כאן אגב במדינה, אני חושב שהעם יצא לרחובות שהדבר הזה ייגמר ברמה שאנחנו, כל מה שהיה פה עם המחאה החברתית, זה היה פרומו קטן לעומת, אני חושב, הסערה שתהיה פה בארץ אחרי שהדבר הזה יסתיים. למה? כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים הגיעו למקום שמרגישים שאין להם מה להפסיד. זה ברמה הגלובלית. ועכשיו השאלה ברמה האישית. ואני חושב שעכשיו יש לנו כזה קיר מאחורינו שדוחף כל כך הרבה אנשים לעשות שינוי, וזו אנרגיה מאוד 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 משמעותית, ואני אומר את זה בצורה חיובית. אני חושב שהאנרגיה הזאת, אתם יודעים, אנרגיה, בוא נחשוב רגע על הדימוי הבא, בסדר? לא יודע אם יש פה גולשי גלים, אתה גולש גלים? גלים, ידי? לא יודע, יש לך לוק של גולש גלים, לא יודע.
לא, לא, לא.
יש לך תלוק, תחשוב על זה.
אני נראה מגניב, אבל זה לא, אני בעצם לא משהו.
אז אתם יודעים, גולשי גלים נכנסים לים עם גלים פסיכיים, כן, הגלים האלה יכולים בקלות להרוג אותם. האנרגיה של הגל היא כל כך חזקה שלגולש הגלים, אם הוא מה שנקרא ייכנס בגל הזה דוך, אין לו שום סיכוי מול הגל הזה, זה מוות די בטוח בגלים הגדולים. אבל מה גולשי הגלים עושים? הם לוקחים את האנרגיה הזאת והם לא נכנסים דוך בגל, הם מתעלים עליו, אוקיי? הם מטפסים על הגל הזה, הם עולים על הגל הזה, ומשתמשים בגל הזה בשביל לגלוש. וזה אותו, וזה בדיוק האנרגיה שיש כאן כרגע. אני חושב שהאנרגיה של השבר, האנרגיה של הכאב, האנרגיה הזאת שאנחנו עם הגב לקיר, האנרגיה הזה של אין לנו מה להפסיד, אפשר להיכנס בזה דוך, וזה יהיה מאוד כואב, ומאוד לא אפקטיבי גם, ואפשר רגע לעלות על הגל של האנרגיה הזאת ובאמת ליצור פה שינוי. גם ברמה של המדינה, של העם, וגם ברמה האישית של כל אחד מאיתנו. אני רוצה ככה לעשות רגע איזשהו פוז, ולשאול אם אתם, כאילו, אם אתם רגע מתחברים לדברים, ואם אתם מרגישים בתוך האירוע הזה שאנחנו נמצאים בו, בתוך המשבר הזה, אם יש לכם איזושהי קריאה לשינוי, אם אתם יכולים כבר להיות ספציפיים לגבי איזושהי קריאה לשינוי שאתם רואים בחיים שלכם.
יש פה גם שאלות בינתיים אם אתה רוצה לענות, אני לא יודע אם בא לך, אבל איך נכון לעשות שינויים, האם בכמה תחומים במקביל, כאילו איך עושים את זה אם זה בכמה תחומים, ואני גם העליתי שאלה, איך מתגברים על הפחד הזה שדורש לעשות, שאתה יודע, מתוך בחירה להיכנס לתוך אי ודאות של משהו שנורא מפחיד, שאתה לא יודע מה יש שם בצד השני, ואתה עשית את זה ביג טיים, בגלל זה אני שואל.
אני חושב מה שנדרש מאיתנו זה, תראו, התקופה הזאת היא תקופה של אי ודאות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, זה לא התחיל כאן, אי הוודאות, אגב, אי הוודאות בחיים שלנו זה מצב נתון, בואו רגע נבין את זה, אוקיי? כאילו, אנחנו כל כך חושבים שיש לנו ודאות, אבל תכלס, אין לנו ודאות בשיט, יש לנו ודאות יודעים מה, שני דברים. אחד, נמות, בסוף נמות. מתישהו, ושתיים זה שהחיים זה שינוי מתמשך. זה הדבר שאנחנו, זה הדבר הכי ודאי. מעבר לזה, אין לנו ודאות בשום דבר, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. ולכן, מה שיש לנו זה אשליית ודאות. אז אחד, אם אני מבין את הדבר הזה, אז אני מבין הרי הקושי הגדול שלנו בשינוי זה ההתמודדות עם אי הוודאות, אבל אין לנו ודאות מלכתחילה. אז אם אני רגע מסדר לי את זה בראש, אז זה עוזר. שתיים, אני חושב שאחד הדברים שלי מאוד עזרו להתמודד עם הדבר הזה, זה הנכונות להתמסר לאי הידיעה ולאי הוודאות. מה זה אומר להתמסר? אנחנו בדרך כלל נהיה מוכנים לעשות שינוי, אם אנחנו נוכל לראות את הנקודות קדימה, אוקיי, אני רגע תופס על מה שאתה דיברת קודם, אם אנחנו נוכל לראות את הנקודות קדימה, איך דבר מוביל לדבר ולאן זה לוקח אותנו. אבל החיים לא כאלה. אנחנו לא יכולים לראות את הנקודות קדימה. אנחנו יכולים לראות אותם רק לאחורה. אבל אם אני מאמין בעצמי, אוקיי? אם אני מאמין שאני אדע להסתדר, ואני אדע לפגוש, ואני אדע להתמודד מה שפוגש אותי, ואגב, אחד הדברים שמאוד החזיק אותי בתקופה של המחלה, זה היה איזשהו מין משפט כזה, כמו מנטרה שאמרתי לעצמי, שאם האתגר הזה פגש אותי, זה רק בגלל שיש לי את היכולת להתמודד איתו. אני מאמין בזה. אני מאמין שאנחנו לא פוגשים אתגרים, אם לא היינו יכולים להתמודד איתם. שוב, ברמה האינדיבידואלית שלנו, וגם ברמה של עם. כנראה שלא סתם נבחרנו לשבת פה במדינה המורכבת הזאת, בהתמודדויות האלה, כי אני חושב כי כעם יש לנו יכולות מאוד מסוימות שמאפשרות לנו להתמודד עם הדבר הזה. תחשבו שאנחנו עברנו כאן מהעם היהודי כאן ובארץ הזאת, זה דברים שלא הרבה אומות התמודדו איתם בכלל. ואני חושב שזה דבר שמאוד חשוב לזכור. אז אם אני מוכן רגע להתמסר לאי הידיעה הזאת, להתמסר זה אומר, אני לשהות בה, לא לנסות להציל את המצב, לא לנסות עכשיו לרוץ לאלף כיוונים, פשוט רגע לאפשר לעצמי תקופה מסוימת לשהות. מה זה אומר? אם פיתרו אותי עכשיו מהעבודה, לא לרוץ מחר בבוקר לנסות למצוא עבודה חדשה. תנו לעצמכם רגע את הזמן, אז עכשיו זה מורכב וצריך את הכסף. הכל נכון, אני יודע. Been there, done that, תאמינו לי, אני מדבר פה לא מתיאוריות, מדבר מעשייה, הייתי במקומות האלה. אבל אם רגע תעשו לכם, תסדרו את המספרים, תבינו כמה זמן אתם יכולים, תאפשרו לעצמכם רגע הפוגה לתוך המקום הזה, אותו דבר עם כל מה שעברנו כאן, עם הכאב, עם הפחד, עם החרדה, עם הכעס, מה שאתם לא נמצאים במקום רגשי, תשאו במקום הזה. הנטייה שלנו כבני אדם זה לברוח משם, אני הייתי ככה רוב החיים שלי, אחד השינויים הדרמטיים שקרו לי בעקבות הסרטן, זה שהסכמתי להתחבר לרגשות, לרגש, לעולם הרגשי, הסכמתי להיות במקומות הכי כואבים, הסכמתי לרדת אני קורא לזה, לתעלות הביוב של הנשמה שלי, ולשהות שם במקומות האלה, והדבר הזה היה, שינה לי את החיים, אוקיי? זה הפך אותי להרבה יותר חסין, להרבה יותר עמיד, הביטחון העצמי שלי, העמוד השדרה הפנימי שלי, התחזק בצורה מאוד 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 משמעותית.
נראה לי גם הרבה יותר שמח, אגב.
והרבה יותר שמח, והרבה יותר שלם. הרבה יותר שלם, אוקיי? זה אולי הדבר הכי 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 משמעותי. הרבה יותר קרוב לעצמי, הרבה יותר שלם עם עצמי. אין 100% שלם, אבל הרבה יותר מזה, הרבה יותר קרוב לעצמי. אז אני חושב שהנקודה הזאת היא קריטית להבין אותה. תאפשרו לעצמכם להיות במקום הזה. אז אני ככה, רואה שלנו עוד המון זמן, אני רוצה ככה רק להשלים ולסגור, לתת לכם פה גם איזשהו תרגיל או שניים לסיום. אז אחד, באמת, תחפשו איפה הקריאה לשינוי עבורכם. וכמו שאמרתי, האזורים שבהם השינוי נדרש, בדרך כלל הסימנים הם שם. אז אם העיסוק שלכם או העסק שלכם נעצר, זמן טוב לשנות. אם אתם בקשר מורכב, שעכשיו המורכבות מועצמת, זמן טוב לבחון את זה. אם אתם בעשייה לא מספקת, זמן טוב להסתכל על זה. אם פתאום אתם שמים לב שההוצאות שלכם גדולות בטירוף עכשיו עם המצב הזה, זמן טוב להסתכל גם על זה, אוקיי? אז תבחנו את זה. שני תרגולים פרקטיים שאני רוצה לתת לכם ככה לפני שנסיים. אחד, כמו שאמרתי, תעצרו, תבחנו כל היבט חשוב בחיים שלכם, תעצרו, תבחנו ותשאלו את עצמכם שאלות לגביו. מה עובד לי טוב בתחום הזה? מה כבר לא? מה דורש שיפור? איזה שינוי הייתי רוצה ליצור? ואיזה הזדמנויות חדשות מתאפשרות לי עכשיו? ויש הזדמנויות, יש. אוקיי, ותסתכלו באמת שוב על כל התחומים בחיים שלכם, על התעסוקה, על ההיבטים הכלכליים, יחסים, לחזק את התודעה שלכם, על הסביבה שאתם נמצאים בה, איזה סביבה גם פיזית וגם של אנשים. המגורים שלכם, אולי ללמוד עכשיו משהו חדש, על הבריאות שלכם, על התזונה, על אם זה היבטים של תרומה או נתינה, תבחנו את כל הדברים האלה, כל היבטים בחיים, דרך ההזדמנויות הזה. זה תרגיל אחד, מאוד מאוד חשוב. תרגיל שני שאני אמליץ לכם לעשות בהקשר הזה, תזהו 3-5 אנשים קרובים שמכירים אתכם מספיק זמן, אוקיי? אבל תשתדלו שזה יהיו אנשים ממעגלים שונים בחיים שלכם. זאת אומרת, זה יכול להיות נגיד בן או בת הזוג, זה אחד, זה יכול להיות ילד, אחד הילדים שלכם, גם בסדר, אבל אז לקחת מישהו מהעבודה, ואיזה חבר ותיק, ואיזה מישהו אולי מתקופת הצבא שאתם בקשר איתו, זאת אומרת, לקחת אנשים ממעגלי חיים שונים, אל תיקחו רק בני משפחה, או רק חברים קרובים, או רק חברים מהעבודה, תנסו רגע לגוון את זה, שיהיו לכם פרספקטיבות שונות. לפגישו את האנשים האלה, תבקשו מהם עזרה, ולרעיין אותם לגביכם, ותשאלו אותם שאלות כנות, ותבקשו מהם כנות, תגידו להם, אני לא הולך להיפגע, אני רוצה שתיתן לי את הטוב, הרע והמכוער, זו השיחה, שיחה על הטוב, הרע והמכוער, במה אני טוב, במה אני רע, במה המכוער, מה נקודות העיוורון שלי, מה אני לא רואה, אוקיי? איזה תחום בחיים אני נדרש לעשות שינוי ואני לא עושה, איזה שינוי החיים קוראים לי לעשות ואני עיוור לגבי זה, זה מאוד חשוב. אני יכול להגיד לכם, נקודות הכי משמעותיות בתהליך שאני עברתי אחרי הסרטן, ישבתי באיזה מפגש עם המטפלת שלי שליוותה אותי, ו... זה היה באמת רגע מכונן, והיא אמרה לי, תקשיב, ערן, אני לא מבינה את זה, באמת לא מצליחה להבין, אתה בן אדם מודע, אתה מוקף באנשים, איך זה ייתכן שאין אף אחד בסביבה שלך שאומר לך אמת? אתם יודעים, הדבר הזה היה כמו איזה בום, כזה בלב, כאילו אני לא, הפסקתי לנשום כשהיא אמרה את הדבר הזה, והלכתי הביתה, מלא כעס על כל האנשים בסביבה שלי שלא אומרים לי אמת ולא כנים איתי, ואחרי שעבר שלב הכעס והקורבנות הזאת וההאשמה, ויכולתי רגע לקחת את האחריות אליי, אמרתי, מה, ברור שהם לא אומרים לי אמת, כי אני לא אמיתי, אני לא אמיתי לא עם עצמי, ואני לא אמיתי איתם, אני לא משתף אותם במה אני עובר, ומה אני חווה, ומה אני מרגיש, למה שהם יהיו אמיתיים איתי? וזה בדיוק ההזדמנות שיש כאן בעיניי מאוד מאוד גבוהה להביא אמת לחיים שלנו, ולהביא כנות לחיים שלנו. אז יש שני תרגילים מאוד מאוד משמעותיים. אז אני רוצה ככה לסכם בכמה מילים. אחד, אני מאמין שיש סיבה גבוהה יותר לדברים, בסדר? הדברים לא קורים סתם, ואם עברנו ואנחנו עוברים אירוע כל כך כל כך כל כך דרמטי, אז המשמעות היא גם מאוד מאוד דרמטית, זאת אומרת שהמשמעות שצריכה להיווצר מתוך הדבר הזה היא מאוד מאוד דרמטית. ואני באמת באמת מחזיק בתקווה שהאירוע הזה יהווה טריגר לאיזושהי התפכחות וליצירה של משהו חדש במדינה שלנו ובעולם, ושילמנו פה מחירים כל כך כואבים ואנחנו כנראה עוד נשלם, וברמה האישית אני חושב שזה באמת הזדמנות ללקיחת אחריות על החיים, על כל תחומים בחיים שלנו, להזדמנות להכניס עוד כנות ועוד אמת בעוד רמה, להסתכל באומץ על דברים שאנחנו לא מוכנים לגעת בהם ונמנעים מלגעת בהם, לשים סימני שאלה, לשאול האומנם על הרבה דברים, להטיל ספק בתפיסות, בקונספציות שעד היום אולי שרתו אותנו, להיפתח לרעיונות חדשים, להתחיל להניע שינויים קטנים ככל שניתן, שינויים קטנים. ואני מזכיר את מה שאמרתי קודם, כל אחד מאיתנו וכל אחד מכם נמצא במקום אחר, ויש אנשים שעוד כרגע בכאב ובאבל, וזה בסדר, תהיו שם. יש אנשים שאולי רגע אחרי זה, כל אחד, קחו את הדבר שהכי מתאים לכם כאן, ובאמת תתחילו להשתמש בדבר הזה. זהו, ככה מה שאני אגיד, יש שאלות ו...
וואו, אז שמתי פה גם בצ'אט למי שרוצה, הנה אני אשים את זה עוד פעם, רגע, את האתר שלך שם עם כל הקורסים וכל הפודקאסטים, אז יש שם הרבה הרבה דברים ללכת לראות. אפשר גם ללכת לפודקאסט שלי, עוברים לקדמת הבמה, יש לי פרק, הפרק הראשון שלי, זה עם ערן שטרן. אז אנחנו צריכים כבר לעשות פרק חדש, גם אני לא אותו בן אדם וגם אתה לא.
מה, הפרק הוא, יאללה.
אנחנו צריכים. וביום ראשון אתה אומר שכנראה יצא הפרק שאני מתארח אצלך, אז מגניב, איזה כיף. טוב, תשמע, ערן, אני באמת, אני כאילו מרגיש, אני לא יודע אם אני מנחס לעצמי את זה סתם, אבל אני מרגיש שאני, יש לי חלק, כאילו, או לך חלק, כאילו החיים שלנו קצת השתלבו בשנתיים האחרונות.
חד משמעית.
ואני, מה זה מבסוט, וסוג של גאה, לא יודע, ממש, אני כאילו, באמת, איזה כיף. ואני רואה את, כאילו, אני מכיר את הלפני וגם את האחרי, אז זה כאילו, וואו. אני רק אגיד שהיינו בכנס בסיני, וזה היה כנס ראשון שלי שאני עושה פיזי, וכאילו משהו גדול וזה, והייתי נורא לחוץ, ורן שטרן, אני רואה אותו באיזה, שאני מכיר אותו, בן אדם מעונב כזה, ובא להרצאות רציני ומסודר, ואז אני רואה אותו מעביר שם סדנה עם, יחף, ואני אומר, מה זה? ופתאום נפתחתי, שם נפתח לי הכנס, שם אמרתי וואלה זהו, אנחנו בסיני, לא מעניין אותי כלום, כאילו זה, זה, זה סיני, זה לא חול, זה היה באולם ומקום פנסי כזה וזה.
היה שטיח כאילו, אתה יודע, נו מה.
היה שטיח, אז פתאום אני רואה אותו הולך יחף, אני אומר, מה? אפשר להעביר הרצאות יחף? ואני אומר, וואלה נכון, איזה כיף. אז זה היה רגע מכונן עבורי. זהו, טוב, אז ערן, תודה רבה,
תודה, תודה רבה, תודה רבה,
מחיאות כפיים לערן שטרן.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים, אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו Eran Stern, מילה אחת, באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il. בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך. ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.